עכשיו ב-103 FM. 5 בערב עם בן כספית ואריה אלדד.
103 FM. שלום, אני אריה אלדד ואני היום השוטר הטוב. קבינט הקורונה קיבל השבוע כמה החלטות אמיצות מאוד. למשל, בנט החליט, בניגוד לעמדת מומחי משרד הבריאות, שגם מנת חיסון אחת נחשבת עד אוקטובר. ועוד החליטו שבכותל המערבי התפללו עד 8,000 איש, בתו ירוק, בקפסולות, החלטה מצוינת, שנועדה להגן על חיי המתפללים היהודים. לקבינט כנראה לא אכפת אם רבבות ערבים יתקהלו בהר הבית וידביקו זה את זה ויחלו, אולי ימותו, כי אחרי הכל, ערבים. אינני מעלה על דעתי אפילו שהקבינט חושש ממהומות שיחוללו הערבים אם יגבילו את ההתקהלויות שלהם. אז מה, נכריח אותם להימנע מהדבקה? שיחלו, שימותו. העיקר שהיהודים למטה בכותל יהיו מוגנים ובטוחים. ולפיכך, נותר רק להניח שבאומץ לב, קיצוני אולי, ובלי חשש שיואשם בהפצת מגפות מכוונת, אולי אפילו בניסיון לג'נוסייד, החליט בנט לאפשר לערבים הדבקה המונית ולאסר אותה על היהודים. רק שהבעיה בכותל ובהר הבית, ממש כמו בבתי הספר, שאין שום היגיון רפואי בהחלטות האלה. תלמיד שקיבל מנת חיסון אחת אינו מחוסן. הוא עלול להדביק בחגים את בני משפחתו. הערבים שהצטופפו בהר הבית ייסעו מחר עם היהודים באוטובוס או ברכבת הקלה. אכן, החלטות נועזות ומטומטמות.
שלום, אני בן כספית ואני משוטר הרע. אי אפשר להישאר אדיש מול הטרגדיה הנוראה הגלומה בנפילתו של בראל חדרי השמואלי על הגדר בעזה, בן יחיד לאביו, בחור מקסים ולוחם מצטיין. אני מקווה שהתחקיר הצהלי על מה ואיך שקרה שם יפורסם בקרוב. מה שמעורר מחשבות נוגות בהקשר הזה הוא הניצול המחפיר של קומץ ביביסטים את הסיפור הזה. הקרזות עם בנט בידיים מגועלות בדם, הדרבונים של אורלי לב בלוויה, כן, עכשיו תצעקו בנט בוגד, הפורומים וקבוצות הוואטסאפ שם עולצים אותם ביביסטים על זה שציטוט בראל לא הלך לחינם, כי ציטוט הצלחנו וציטוט בנט מרוסק, כאילו באמת בנט השם במה שקרה שם, כאילו הוא שפך את דמו של החייל, כאילו זה החייל הראשון שנהרג בנסיבות כאלה. חברים, נקעה נפשי מהקריאות לא לתת לאנשים האלה במה, כי לאף אחד מאיתנו כבר אין בלעדיות על הבמה. הם רוקדים על הדם במרכז הבמה. ריקוד מהסוג הבזוי ביותר שאפשר לעלות על הדעת, אז הדבר היחיד שאנחנו צריכים לעשות זה להוקיע אותם.
שלום לך.
שלום וברכה. לא יודע, תשמע, אני כמעט בטוח שיפטרו את העניין הזה בהר הבית. אני לא מאמין שהרי... לא, הרי שר ביטחון פנים אמר אתמול... שזה, הדיון הזה יהיה למחר, כלומר היום, לא יודע, צריך לבדוק את זה, כי זה באמת לא הגיוני. אני לא חושב שזה מפחד, הרי, אתה יודע, כשיש מתיחות ביטחונית, מיד מדללים, ומיד סוגרים, ומיד פותחים, ומגיל 40 ומעלה, ו-30 ומטה, זה לא היה, לא יודע.
אבל נרתעו מהדבר הזה בפעמים הקודמות.
רגע, סליחה, אני לא זוכר, עד היום, בשנה וחצי.
כשהיה סגר, כשהיה סגר, היה סגר גם שם. אבל כשדיללו בכותל, לא דיללו שם. נתנו להם להסתדר בעצמם.
ועוד דבר זה גם מה שדיברנו אתמול. כאילו, אני לא מבין... נתנו אתמול, לא זוכר מי דיברנו עם מקלב, נתנו אתמול הסבר הגיוני, זאת אומרת, הוא עלה בדעתי, לא בדוק, שאין שם, אין תו ירוק בכותל, כי זה בחג. אתה לא יכול לבקש מהם להראות את המפעלים.
נכון, בהודעה אומרים... שיבואו מחוסנים, שיבואו אנשים שזכאים לכאורה, אבל אף אחד לא יבדוק אותם, לא, בוודאי.
לעומת זאת, אני אומר לך, הייתי בהופעות, לא הייתי בעומר אדם, כן, שם ראינו מה היה, אבל אני בהופעה שאני הייתי, הייתה הקפדה מרשימה. על התו הירוק. אורחים ופיקים אסף נבו ונדב רוזמן, אחראי על השידור, איציק אהרון, משאלים עליך ישראל, והמשאלים הם כדלקמן. ממש עכשיו שאלתי את הדבר הזה. שר הביטחון גנץ פגש את ראש הרשות אבו מאזן. אחד, מצוין זה התפקיד שלו. שתיים, נורא, צריך להחרים אותו. אני אומר, זה לא את גנץ, אלא את אבו מאזן, כן? אולי גם את גנץ. שלוש, סבבה, בתנאי שזה לא מסע ומתן. זאת אומרת, אני נותן פה אפשרות לימין הרך להשתלב במשל שלנו. ומה עם השמאל, אתה שואל? אופציה ארבע, הגיע הזמן למסע ומתן אמיתי. זהו. אתה מצביע בטח שתיים.
עכשיו נדע, סופית, מה הפיד שלך? עכשיו
איזה
נדע.
איזה פיד, מה הפיד? אני מופתע משם כל הזמן, כאילו... טוב. אתמול שאלנו, 2,502 הצביעו והשתתפו, אז מי העלים את המתנות מביתם של הנתניהוז? 59% אמרו התשובה בשאלה. 8% מאשימים את מני נפתלי, זה כנראה רפלקס מותנה, 10% את גילת בנט. 24% שזה יפה, אומרים נגרסו עם המסמכים בטעות, המתנות. זהו. על מה לא נדבר היום?
הנשיא הרצוג, שפתח היום אולפנה בהר ברכה ובית ספר בסלעית, אמר שאי אפשר להתכחש לקשר בין עם ישראל והשומרון. שקויר.
אלקין ושקד הצביעו נגד הרחבת מתווה התו הירוק, כקבינט סירב לאשר מגבלות בהר הבית, שיהיה.
ניר ברקת תובע ועדת חקירה פרלמנטרית על התקרית בה נהרג לוחם אגב בראל שמואלי. מעניין.
חק סמוטריץ' מבקש מגנץ לחשוף מה המקור התקציבי להלוואה בסך חצי מיליארד לאבו מאזן. מה זאת אומרת? אנחנו לוקחים הלוואה.
בפגישת גנץ עם אבו מאזן עלתה גם הדרישה לאפשר למשטרה הפלסטינית לפעול בשטחי C, וגנץ שוקל.
הוא ישקול עוד הרבה זמן. 1,000 נדבקים חדשים אתמול, חצי מהם תלמידים. מה אתם חושבים שיקרה כשיפתחו את בתי הספר? נחיה ונראה.
אישה טבעה מקבלן, טבעה קבלן שמחר לה דירה בבניין לדתיים בלבד, וגילתה שכן חילוני. בית המשפט שלח אותה לחפש את החברים שלה.
ארי אוטוול, מנהיג המפלגה השמרנית בקנדה, מבטיח להעביר את השגרירות לירושלים, אם ייבחר, תצביעו אוטוול.
קבינט הקורונה דורש מהקרן למורשת הכותל לפרסם פסק הלכה המאפשר להשתתף בסליחות באינטרנט. בקרן לא יודעים במה מדובר.
טוב, שר התקשורת תקווה חדשה, יועז הנדל, שלום.
שלום לך.
ערב טוב.
תשמע, אי אפשר, כמו שאמרתי מקודם, להישאר אדיש מול הטרגדיה של משפחתו של הלוחם, ובכל זאת, אני חושב שיעשה טוב צהל אם יפרסם את התחקיר קצת יותר מהר, ואולי גם צריך לפזר את הערפל, הרי יש עכשיו גורמים, אמנם גורמי שוליים, שמאשימים את הדרג המדיני, שקשר את ידי החיילים, יש מחאה של חיילים ברשת, העסק לא רגוע, ואולי אתם צריכים לעשות מעשה או להגיד דבר כלשהו.
קודם כל אני מדבר איתך מכרם שלום, בנקודה הכי דרום-ערבית של מדינת ישראל, משולש עזה, מצרים וישראל, ואני באתי לכאן כי חנכנו סיבים היום בישע, זה מושב סמוך, ויהיה פה סיבים בקרם שלום, עכשיו יש התחייבות של חברת בזק, ובעוד יישובים כאן בחבל אשכול, ובזמן שהצד השני מקדש את המוות, ושולח אנשים על הגדר למות, אנחנו מקדשים את החיים ומפתחים כלכלית. אבל הדבר החשוב הוא שאף אחד לא יתבלבל ויחשוב שבזה שאנחנו מקדשים את החיים, אנחנו לא נדע להגיב לאירועים כאלה ונחיל אותם. אנחנו לא מתכוונים להכיל, אנחנו נגיב לכל אירוע שיקרה, ולכל הפרת ריבונות, וכל הדפאות על השולחן, אני אומר את זה בצורה מאוד מובהקת. לגבי האירוע עם החייל בראל, אני קודם כל שולח את תנחומיי למשפחה, בראל שמואלי, ובית, אני חושב שצריך לתת לכוחות הביטחון לתחקר, יש שם תקלה מבצעית, צריך לתחקר אותה, צריך לפרסם את זה, צריך לטפל בטעויות שהיו, והיו טעויות בכל מקום שבו חייל נהרג, בהגנה על המולדת, עדיין יש מה להפיק לקחים וללמוד, ולצערי איבדנו חיילים, ולצערי אנחנו בהווה עדיין חייבים להגן על המדינה, ולהתמודד עם מצבים מאוד מאוד מסובכים. אני מציע לעשות, לנהוג כפי שנהגנו תמיד, לא להראות את הכאב שלנו לאויב, פשוט לגבות מחיר, ומי שירה הוא בן מוות, ואנחנו נדע לגבות את המחיר הזה.
השר הנדל, המדיניות של תגובה, גם על בלונים, בוודאי מדיניות מבורכת, אבל כשמחכים עם תגובה, והחמאס לא מורתע, כי כל הזמן יש אירועים גם על הגדר וגם פיגועים, אז אתה אף פעם לא יודע על מה הגבת. והשאלה אם אתה מגיב כעבור חודש על משהו, האם זה בכלל נכנס להנהלת החשבונות הזאת?
לא, אני לא חושב, ואני אגיד לך גם יותר מזה, בעיניי המציאות שבה ההרתעה שלנו נשחקת מדי כמה חודשים, היא מציאות לא טובה, אנחנו ככה חיים מעל עשור, זה לא התחיל עכשיו ולא נותר אתמול, ואנחנו צריכים לשנות את המשוואה הזאת, ולכן הכל על השולחן. אני אומר את זה בצורה הכי ברורה. אני חושב שאנחנו צריכים להגיב על כל דבר, אני חושב שאנחנו צריכים בתוקף לחזק את הריבונות שלנו, והריבונות היא לא רק באזור הגדר מול עזה או הגבול מול עזה, אלא גם בנגב ובגליל. ולכן כל הדפאות לצורך העניין קיימות, ואתה יודע, המציאות עד עכשיו ברצועת עזה היא שאנחנו חיים על המזל. אם רקטה פוגעת במקום הלא נכון, זה גורר מבצע. אם זה פוגע במקום שגורר אחריו נפגעים אצלנו, אז אנחנו נמצאים במציאות מבצעית יותר מסובכת, וכך אנחנו חיים מעל עשור, ואני חושב שזה חייב להיפסק.
אבל אתה יודע הרי שהשר הנדל, ברזולוציה הממשלה החליטה להגיב גם על בלוני תבערה, מה שהקודמת לא תמיד הגיבה, אבל בסוף הדשדוש הוא אותו דשדוש, כי אולי צריך להגיד בכל רמת האמת, אין לנו פתרון לעזה. להיכנס לעזה ולכבוש אותה זה אירוע לא מידתי, יעלה ביוקר רב, ואז לא יהיה לנו מה לעשות איתה. ולכן צריך להמשיך לנוע מתקלה לתקלה, מסבב לסבב, להחזיר את ההרתעה, לאבד את ההרתעה וחוזר חלילה.
קודם כל, אני חושב שאנחנו צריכים להגיד מה היעדים שלנו. בעיני היעדים שלנו הם אחד, פירו את הרצועה, לוודא שאין שם נשק כבד, שתיים, להחזיר את השבועים והנהדרים, את החללים שלנו הביתה.
אני רוצה שארי יתסלם, אתה יודע, אבל זה לא מצליח.
לא, אני אומר מה היעדים שלנו, בואו רגע נעשה סדר, שקט, ובסוף, כן, אנחנו רוצים גם שהאנשים בצד השני יחיו ברווחה מסוימת, כי אחרת אנחנו חוטפים את שחרור הטמפרטורה בתוך הרצועה. עכשיו, זה לא יכול לעבוד כשאנחנו נמצאים במציאות של התשה. לא חייבים, אתה יודע, מנעד האמצעים הצבאי הוא לא רק עכשיו כיבוש כל הרצועה. יש עוד כמה מהלכים שאפשר לעשות ועשינו בעבר. אני חושב שלא תהיה ברירה אלא להשתמש באותם כלים אם המצב הזה יימשך. בינתיים מי שסובל בעיקר זה התושבים ברצועת עזה. הם אלה שסובלים מזה שהחמאס כל פעם גורר לסבב נוסף ומביא עוד פעם את צהל לפגוע ביעדים שם. הם אלה שסובלים בזמן שאני חונך פה סיבים אופטיים, אינטרנט מהיר, במושבים ויישובים בעוטף עזה, הם אין להם לא רק אינטרנט, אין להם גם חשמל ומים. והפערים הם עצומים. אבל אנחנו לא נחיל את האירוע הזה שנקרא התשה, ואת הניסיון שלהם לייצר משוואה של התשה מולנו. ואתה צודק, זה לא פתרונות קלים. אין פה, אנחנו רואים מה קרה בעשור האחרון. אבל המסר חייב להיות מובהק וברור. ולצערי, אני לא יכול להבטיח לך שיגור זאב עם כבש מחר בבוקר. אבל לפחות שאנחנו נהיה עדיף
שאנחנו נהיה כבשים. בוא נסתפק בזה שאנחנו הזאב, כן אריאס.
בדיוק.
שר ביטחון גנץ מנסה לפתור את הסוגיה בדרכו שלו. הוא אומר, אחת הדרכים לפגוע בחמאס זה לחזק את אבו מאזן. הוא נוסע אליו ומבטיח לו הלוואה בסך 0.5 מיליארד שקל. מקובל עליך?
קודם כל, אני חייב להגיד שאנחנו קצת, עוצמים את העיניים אם אנחנו או מספרים לעצמנו סיפור, אם אנחנו לא מכירים בזה שכבר 20 שנה אנחנו מחזקים את היחסים עם הרשות הפלסטינית, וזה אינטרס שלנו שהם יטפלו בעניינים המוניציפליים בג'נין ובשכם, ויש תיאום ביטחוני, כולל תיאום ביטחוני עם אבו מאזן. אני אישית לא הייתי נפגש עם אבו מאזן. בעיני אבו מאזן הוא מכחיש שואה, והוא תומך טרור, הוא מעביר משכורות למחבלים, ואני חושב שאין לו שום יכולת למשילות, הוא לא בר שיח בהקשר הזה, אבל אינטרסים משותפים תמיד היו, כולל אגב העברת כספים. אני רק מזכיר לך שככה הוא נעביר כסף בשמו של ממשלת נתניהו, וציפי לבני נהיה לשיחות עם אבו מאזן בשמו של נתניהו, והיו כאלה דברים מאז ומעולם. אני תחושתי שזה לא נובע מהוויכוח הענייני על הרשות הפלסטינית או על אבו מאזן, זה נובע מאיזה תחושת חמוציות כזאת, או אפילו לפעמים חוסר פטריוטיות על כל דבר שהוא חיובי בהקשר למדינת ישראל. נפגש ראש הממשלה, ראש ממשלת ישראל.
גנץ, לא פטריוטי?
לא, לא גנץ, לא גנץ, הביקורת. אני אומר,
נפגש ראש ממשלת ישראל. חשבתי שאתה מדבר על החמוציות של גנץ, כי אם אתה יושב לידו בממשלה, שפוך לו קצת סוכר לקפה ונגמור עם זה.
אז אני בעד קפה מר דווקא, ותה מתוק, אבל כמו ערבים.
פינג'אן בשטח.
כן, בדיוק. אבל אני מדבר על החמוציות הזאת שמלווה כל דבר חיובי שקורה, יש המון על מה לבקר אותנו את הממשלה הזאת. ובדמוקרטיה טוב שמבקרים את הממשלה. אבל בוא, הייתה פגישה טובה של ראש ממשלת ישראל עם נשיא ארצות הברית, פגישה אסטרטגית, לא צריך להיות חמוצים לגבי זה. יש חיסון שלישי, זה לא סיבה להיות חמוצים, להפך. לא כל דבר שקורה כאן טוב, צריך לבחון אותו דרך המשקפיים, זה טוב למי שאתה מקיים כלפיו פולחן אישיות, קרי נתניהו, אלא מה טוב למדינת ישראל. חיסון שישי זה טוב למדינת ישראל, אז קדימה, לרוץ להתחסן. אני אומר להתחסן ולהתחבר לסיבים, אבל להתחסן. הפגישה של נשיא ארצות הברית, אם ראש ממשלת ישראל הייתה מצוינת, הגיעו שם להישגים גדולים, אז אפשר לברך על זה. אני לא זוכר את עצמי מבקר את נתניהו על ביקורים שלו בארצות הברית, גם כשחשבתי שנתניהו צריך להתחלף.
אתה חושב שמקורבי נתניהו...
וגם בתחומים אחרים.
השר הנדל, ראיתי את הכותרות האלה, אני כבר לא זוכר איפה, פשוט ניסו לטרפד או להזיק או להפריע לביקור הזה. ראינו גם צהלות מכיוונים מסוימים אחרי הפיגוע באפגניסטן, כשנדמה היה שהוא מבטל את הפגישה בין בנט לביידן.
שוב, אני אומר, יש פה איזו תחושה שלי של איזה חוסר רצון שהמדינה תצליח. זה כבר לא ביקורת על ראש הממשלה בנט או על הממשלה שלנו, שהיא לגיטימית וראויה במדינה דמוקרטית. זה כאילו רצון שהמדינה תחשל כדי שראש הממשלה יחשל, כדי שהממשלה תחשל. ואנחנו בסוף בעניין האיראני הגענו להישגים, ובעניינים אחרים, ואני לא חושב ששום ניסיון השפיע.
ההישגים בעניין האיראני... אמר הנשיא ביידן, הצהרה מצוינת, שלעולם לא יהיה נשק גרעיני לארצות הברית. עכשיו אנחנו מסתכלים...
לארצות הברית יש כבר...
לאיראן לעולם לא יהיה נשק גרעיני. עכשיו, אנחנו מסתכלים על ארצות הברית באפגניסטן ובעיראק ובסוריה, ואנחנו אומרים, אנחנו לא יכולים לסמוך עליהם שהם ישלחו את החיילים שלהם להילחם. אז מה שווה ההצהרה הזאת?
תראה, ללא ספק, אם אין אני לי מי לי, מדינת ישראל צריכה לדאוג לעצמה, בכוחות עצמה, וזה לקח, אני חושב, שמלווה אותנו מאז הקמת המדינה. תמיד היו קשרים עם מעצמות עולמיות, וזה חלק מאסטרטגיית הביטחון, אני חושב, מאז ימי בן גוריון. ועדיין, כשאנחנו מסתכלים על המציאות שאותה קיבלנו, אתה יודע, לפני חודשיים, ואני הייתי גם בממשלה הקודמת, אני מכיר את זה עוד מהקבינט המדיני-ביטחוני בסבב הקודם, הקמפיין הקולני נגד אובמה ב-2015 היה חסר תועלת, ואני הייתי בעדו. אני אומר את זה כמי שהיה בעדו ותמך בו. הסכם הגרעין נחתם בסוף, למרות כל הרעש, מאז היציאה מהסכם הגרעין ב-2018, איראן מתקרבת, האיצה מאוד את קצב השארת האורניום. אני חושב שאנחנו צריכים להסתכל על המציאות ולהכיר בה. אלה המגבלות שלנו. ועכשיו צריך לעשות את המעשה הכי טוב שאנחנו יכולים, כדי לחבר את האמריקאים שוב פעם, להחזיר את ישראל מעניין חד מפלגתי לנושא דו מפלגתי, שיש בו תמיכה רחבה. ולעשות כל מאמץ כדי לעצור את הגרעין האיראני. ואני חושב שההצהרות של הנשיא ביידן לא נשמעו בעבר, למרות שטראמפ עשה הרבה מאוד מהלכים שטובים למדינת ישראל. בהקשר הזה, אנחנו לא רק שנתקענו, אנחנו היינו במצב גרוע יותר ממה שקיבלנו לפני כמה שנים.
המצב רק
החמיר
מאז היציאה מההסכם. בוא נעבור רגע לקורונה, כי עוד פה, איך אתה עם המספר מומתים מצד אחד עולה, 11,000 היום נדמה לי, אבל הרער יורד, שזה מה שחשוב, והאם זה היום, היום מחר, כאילו לפתוח את שנת הלימודים, שבוודאות תגדיל מאוד את מספר המאומתים, איזה מין סיכון פה אתם לוקחים?
א', אני רוצה לקחת אותך לפינת צד, אם זה היה תלוי בי, קודם כל חגי תשרי היו חופש גדול. זה די מטומטם שבמשך שנים אנחנו עושים ארבעה. במשך שנים, דווקא בגלל... בגיל של הלימודים.
הוא בטח, אתה משאיר לאישה והולך לדבר אצלנו ברדיו.
לא, תאמין לי, אשתי אריה מכיר את ההצהרה הזאת, אשתי רופאה גניקולוגית, אני רוב החיים עושה את עצמי בין משמרות לריצות לפה לשם, הרבה עם הילדים, ואני אומר לך שהדבר הנכון בעיניי היה לעשות חופש גדול בחגי אלול, באלול ובתשרי, לא על פי החגים הלועזיים, ואז היה לך חודשיים חופש והיית פותר לאנשים כמוני, את העניין עם הילדים.
אתה צריך להשמיד את תעשיית הגרעין האיראנית לפני שתשכנע את הסתדרות המורים לעשות את זה.
אני מבין את הבעיה, ועדיין אני חושב שמגיעים עם נחישות, אז אפשר לעשות כל מיני דברים. לגבי שנת הלימודים, אני בעד שיפתחו אותה, זה מה שהממשלה החליטה, אנחנו בסוף עם אינדיקציות מאוד חיוביות לגבי החיסון השלישי. צריך לשכנע עוד כאלה שלא מתחסנים ולעשות את כל האמצעים כדי שיתחסנו. ומה שחשוב זה החולים קשה, הרי זה מה שמטריד אותנו. מספר החולים קשה, והאם יש עומס או פקק בבתי החולים, את זה אנחנו צריכים לעצור. אני חושב שהחיסונים מובילים לשם, נצטרך לעשות עוד מאמץ גדול, ובמקביל לוודא שכל אמצעי הזהירות עדיין מתרחשים. עכשיו, יש פה ניסיון, אני חושב, מעניין, של לייצר שרשרת בדיקות ביתיות, ומי שנמצא חיובי שילך להיבדק בקופת חולים או בכל מקום אחר. ואנחנו ככה מונים בידודים, מייצרים פחות בידודים. ובכלל, אני מציע לכולנו להסתכל על על העובדה שלמרות הלחץ הגדול שהיה על הממשלה ועל ראש הממשלה, אנחנו בחרנו לא ללכת לסגר, זה הרי יוצא מקופת המדינה עשרות מיליארדים, ולא פגענו בפרנסה של הרבה מאוד אזרחים ישראלים, אני יודע שהם מכירים תודה על זה. אני מזכיר שהיו פה סבבי סגר שבסוף האזרחים היו ברחובות, כי בצבע השלישי, והייתי אז בממשלה, הם כבר לא נשמעו, אבל העסקים נסגרו. אז אנחנו עכשיו במצב אחר, זו הבחירה שלנו, אני חושב שהיא בחירה מושכלת, וראש הממשלה עשה את הדבר הנכון, לפחות לפי הניתוח שלי.
אנחנו מאוד מודים לך, שר התקשורת, רזנדל, השיחה הזאת, תודה.
תודה לכם, ערב טוב.
ועכשיו אנחנו לוקחים נשימה עמוקה, כי זה לא פשוט, ואומרים שלום לרב אברהם משען.
שלום לך.
אתה מורה בבית הספר שבו מלמד האב ששכח היום את בנו בן השש, זה בשדות נגב, המועצה האזורית שדות נגב, שמת. וקודם כל, לא שאנחנו יודעים עכשיו מה להגיד, כי זה חוזר על עצמו שוב ושוב, אבל מה אתה יכול לספר לנו על הנסיבות של הדבר המחריד הזה?
טוב, הפרטים הטכניים של מה שקרה שם זה הם גרים במושב והם היו בדרך לבית ספר והילד כנראה היה קצת תשוש ונרדם. ככה זה נראה על פניו וכשהם יצאו אז הוא בטוח שהילד גם יוצא, זה ילד שיודע לפתוח את הדלת לבד, גם אם הדלת נעולה הוא יודע לפתוח את זה וזה לא אמור להיות בעיה. וכנראה שהוא נכנס לשינה עמוקה ואבא בתרדה, בהסך הדעת, זה אבא מאוד אחראי, אני מכיר אותו, לא, רשלן. בהסך הדעת, הלך והבין שכל הילדים יצאו החוצה.
והילד נשאר ישן ברכב.
הילד נשאר ישן ברכב, וילד בן שש, אז הוא אמור לדעת.
כן, זה מקרה שאני לא זוכר כמו.
כן, וכנראה שהוא נפטר תוך כדי שינה מהחום.
הרחמה פורטה, כן.
כן, זה לא היה לו איזה מאבק לפתוח דלת ואף אחד לא התייחס, זה גם מקום שאנשים עוברים. אולי זה צריך להעיר את זה, יש את הקמפיין הזה שאתה עובר ליד מכוני, תעיף מבט בפנים, אף אחד לא יחשוב שאתה גנב, אולי אתה תוכל להציל חיים.
אתה יודע מה, שיחשבו שאני גנב, אבל על חיים של ילד אחד שינצלו זה שווה.
נכון.
תגיד, מה אתה יכול לספר על האב? אתה מורה בעצם, עובד איתו, איך המשפחה אמורה עכשיו להתמודד? כמה ילדים יש להם?
יש להם שישה ילדים. זה הילד השלישי לפני הסוף. זה ילד מדהים, 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 מדהים. אני פשוט הייתי נוסע עם גרים במושב זמרת.
אתה היית המורה שלו בעצם?
לימדתי אותו בתור ילד שבא לשיעורי בית כנסת, אתה יודע, שיעורי אחרי צהריים. הוא היה בא ומקשיב ומשתתף, ואתה יודע, הוא נכנס לכיתה א' כשהוא כבר מוכן עם קריאה, ילד נבון. אפילו אתמול ישבנו לדבר עליו שאולי כדאי לפתוח כיתה שמכוננים בשבילו, הגיעו לגדולות. התמונה האחרונה המצמררת זה שאני יורד במדרגות בית הספר, והילד מסתכל עליי ומחייך אליי בתור הרבי שלימד אותו בגן. זה התמונה האחרונה שחרוטה.
ראיתי תמונות מהרכב, רואים ילקוט. ילקוט שמוכן לכיתה א' מחר.
כן, זה ילד בכיתה א', ילד נבון, ילד מדהים. משפחה היא משפחה מיוחדת. אבא תמיד חכם משכמו במעלה, מאוד נבון. הוא גם מוסר שיעורים, הוא מוסר שיעורים מחוץ לבית ספר, כאילו. ומשפחה מיוחדת. זה גם הנכד של הרב של המושב, הרב דוד קרי, בחודש תמוז האחרון הם עשו את היורצייט של הבן של הרב דוד שנפטר, גם בגיל 13, טרגדיה על טרגדיה.
זה אחיין של חבר הכנסת קרי.
בדיוק.
כן, בדיוק. זה פשוט אי אפשר להתמודד, גם סתם בתור שדרן ברדיו, שלא מכיר אף אחד קצת את חבר הכנסת קרי, אי אפשר להתמודד עם זה יותר אנשים, אני לא מצליח להבין, ומצד שני אריה תקן אותי אם אני טועה, זה יכול לקרות לכל אחד.
זה יכול לקרות לכל אחד, זה לא תלוי, זה באמת עניין של הסך דעת, שלכן כל המאמצים הטכנולוגיים שאמורים לעקוף את הסך הדעת הזה, להיות חזקים מהסך הדעת, לתת לנו התראה, בלי קשר למה שאנחנו עושים או חושבים שקרה, אלא הוא כנראה חשב שהילד יצא.
בטוח. לא חשב, היה בטוח, כן, זה עוד טרגדיה. הרב עבר משען, אם אתה הולך לנחם, תעביר גם את תנחומנו. זה בלתי נתפס, שלא ידעו עוד צער שם.
תודה רבה. אמן, אמן, אמן. להעיף מבט לרכבים, זה המסר.
בקיץ, עוברים ליד מכונית, תסתכלו בחלון. אולי במושב האחורי תראו ילד מנמנם, תצילו את חייו. רב אברהם משען, תודה.
תודה לך.
רק
שורות טובות. כתבת המשפט וירושלים של וואלה, יעל פרידסון, שלום.
שלום לך.
שלום. היי.
אז מתברר שיש מבקר מדינה בניגוד למה שחשבנו, והוא מותח ביקורת, ארי הגדיר אותה מקודם, די חריפה על תפקודה של ממשלת נתניהו באירוע הקורונה. סכמי לנו את זה.
קודם כל נגיד שכל הניסוחים והדרכים שמבקר המדינה, גם כשהוא מותח ביקורת, הם תמיד כל כך משפטיים שקשה לדלות מהם, כן, את באמת את העוקץ. אבל אני חושבת שאחד הדברים שבולטים, כן, זה האיטיות והקבלת החלטות שנעשתה באמת בצורה מאוד מצומצמת. קבינט הקורונה שמונה רק לאחר כמה זמן, וגם אז לא התייעצו איתו כל הזמן. פרויקטור הקורונה שמונה רק אחרי 4 חודשים. אנחנו רואים שאת כל תחילת המשבר, וגם המבקר יורד לנקודות זמן קריטיות, כן, שאפשר היה לפעול אחרת בתחילת ההתפרצויות, כל הדברים האלה נעשו בצורה ריכוזית ולפעמים קצת איטית.
מעבר להערות האלה, יש לו גם הערות מבניות? כלומר, איך צריך לעבוד להבא?
כן, קודם כל אחד הדברים שהוא מתאר זה את הפער בין משרד הבריאות ובין הרשויות המקומיות. אוקיי, שאנחנו ראינו את זה בזמן אמת, שהמידע למשל על מאומתים ואנשים שנמצאים בבידוד לקח לו המון 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 זמן לעבור, והרשויות לא יכלו נגיד לעזור למישהו שנמצא בבידוד משיקולי רווחה, לעזור לו, לסייע לו לעקוף את הבידוד יותר טוב, כל מיני דוגמאות כאלו, כן, שלא נעזרו מספיק למשל ברשויות המקומיות, והכל נפל על משרד החינוך, הבריאות, סליחה. דוגמה נוספת, כן, שרואים שוב את הפער בין גוף ארצי לבין הרשויות המקומיות, זה למשל המשטרה. המשטרה פעלה לתת דוחות, כן? והרשויות המקומיות בכלל לא הפעילו את הפקחים שלהם, לא בשביל לעקוף את מי שמפר את הבידוד, לא בשביל לעקוף עטיית מסכות, צעדים שמאוד קריטיים בשביל להצליח שהם יהיו אפקטיביים.
את מתארת בעצם סוג של כאוס, אגב זה די צפוי, בכל זאת נופלת עליך מגפה באמצע הלילה ועד שאתה מתארגן. השאלה אם הוא גם היה מצא מקום להגיד משהו על החיסונים, כי כאן אפילו בעיני מבקר כמוני הממשלה הקודמת מקבלת ציון טוב.
נכון, אבל הוא בעצם, הוא התמודד בעיקר, עם שני הגלים הראשונים. הוא ניתח מתי הכריזו על הסגרים, האם הם, הסגרים היו אפקטיביים, הוא כמעט ולא התעסק בגל השלישי, שבעצם החיסונים זה היה בשלב יותר מאוחר, כמו שאנחנו יודעים.
יפה, טוב, בעיקרון, אז אני אשמע,
הוא
אריה,
ממליץ
אני...
שהוא לא יהיה יותר ראש ממשלה, זה השורה התחתונה. הוא אמר... שיעבור להיות יושב ראש האופוזיציה או משהו?
לא, אני חושבת שגם שוב, הרבה דברים כן היו טובים בהתנהלות, אבל קבלת ההחלטות, אחד הדברים שהוא דיבר עליהם, למשל, ומתח ביקורת, על זה שבהכרזה על אזורים אדומים, היו שיקולים שלא היו בריאותיים, אפידמיולוגיים.
טוב, את זה אנחנו מכירים, okay. אבל טוב שהוא אומר כן, את זה,
אבל,
כן.
אבל הוא אומר שזה פוגע, שדברים כאלו בסוף הם פוגעים באמון של התושבים והאזרחים, במידת השיתוף פעולה שלהם, ואז החיסון, הסגר הוא לא אפקטיבי. דוגמה נוספת שהוא אמר, כן, אם כבר מכריזים על הסגר, אז כשכל אחד יש לו איזשהו חריג בשביל לצאת ממנו, אז גם הוא מאבד את האפקטיביות.
יעל פרידסון, וואלה, תודה.
תודה רבה.
בבקשה.
תשמע, אחד הדברים שמאפיינים אותו, את המבקר הזה, זה שהוא החליט שהוא לא עושה את זה אונליין, אלא רק בדיעבד. בניגוד למבקרים קודמים שהיו, בסדר, אז הוא אמר, אבל הוא אמר, מה היה קורה אם הוא היה אומר אותו דבר תוך כדי? אולי הוא היה צריך לשפר משהו.
אתה יכול להגיע לעשות חקירה כל כך אינטנסיבית תוך כדי בזמן אמיתי? מה זה שווה?
אצלנו מגיעים למסקנות לפני שמשהו קורה,
לפני המחדל.
אתה מחכה לתוצאות?
תראה, מה שהוא בעצם מתאר זה נתניהו ריכוזי. הוא ריכוזי, מעניין את סבתא שלו, קבינטים ותהליכים וסיפורים, אבל יש לזה גם צד טוב, זאת אומרת, בקטע של החיסונים, הוא ריכוזי מאוד, והוא נודניק שהשטן עוד לא ברא, ולכן הוא התעלק על בורלה, ולכן הוא השקיע את כל כולו בדבר הזה, ולכן גם קיבלנו את החיסונים קצת לפני מדינות אחרות, ופה הציון הוא טוב, בכל השאר זה כאוס, כמו שאתה ראית בכל, באלף אחד, ראית מה קרה בדוח השריפה על הכרמל, מה היה פה במערך הכיבוי, וכו' וכו'. זה חלטורה שיש לה גם מדינה, אבל מה אני אגיד לך? אני שואל את עצמי, אתה קצת נרגעת?
מעניין הקורונה?
כן.
לא, אני חושב שזה טעות לפתוח את בתי הספר עכשיו. לא היה קורה שום דבר אם היינו פותחים אחרי החגים, כשהאר היה הרבה יותר נמוך, והיינו מגיעים לשיעורי הדבקה יותר קטנים.
רגע, אתה מה?
אנחנו צפויים...
פספסתי, אתה מדבר על פתיחת שנת הלימודים?
פתיחת שנת הלימודים לאור הקורונה, או לחושך הקורונה.
לזה, לא, אבל אני הולך יותר למקרו... בקטע של, הרי המרוץ הזה שבנט אימר עליו, אם אתה שובר את הגרף, הוא שובר את הגרף עם הבוסטר.
כן, 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 הוא שובר את הגרף.
הדבר הזה הצליח לו.
כן, אני חושב שכן, אני חושב שהאימור על חיסונים, לעומת זה, אם השיקול היה סגר או חיסונים, בוודאי חיסונים הוא צדק.
טוב, נגיד שלום לאריאל בראון.
שלום לך.
כמעט, זה היה קסקס.
אריאל בראון הוא
רגע,
צעיר יחסית.
אולי הוא על הקו, אריאל אתה איתנו?
כן, אני איתכם על הקו.
שלום לך, התחלנו לספר עליך. שאתה בחור שהחלטת להתנדב ולהשתתף בניסוי של החיסון הישראלי.
אכן.
וקיבלת מנה, שתיים, כמה קיבלת כבר?
שתי מנות. הראשונה הייתה באמצע ינואר, השנייה הייתה בפברואר.
עכשיו השאלה, מה עושה אדם שמשתתף בניסוי הזה, ומדינת ישראל כולה צועקת בהמון קולות והמון התלהבות, עכשיו בוסטר, עכשיו חיסון שלישי, ואתה כאילו לא זכאי. השאלה, האם אתה מתלבט להמשיך את הניסוי, לא להמשיך את הניסוי, לקבל, מה אתה עושה עכשיו?
זהו, שאני לא כל כך יודע. אני פניתי לצוות שעורך את המחקר, שאני איתו במגע, כשאני בא לבית חולים לעשות את הניסוי, אז הם אמרו לי שמטעם המחקר אין דיבור כרגע על מנה שלישית, אז שאלתי אם זה אומר שיש נוגדנים ואני מחוסן ואני יכול להיות רגוע, אמרו, לא היה התייחסות לשאלה של הנוגדנים. אין, כרגע לא עומד על הפרק מתן מנה שלישית, זה היה התשובה.
טוב, קודם כל אני מנסה לראות את מחצית הכוס המלאה, אתה חי. עכשיו אתה גם קיבלת, אתה יודע שקיבלת חיסון אמיתי או פלסבו, שאתה יודע שזה אמיתי?
קיבלתי את האמיתי. מה שקרה בהתחלה נתנו שלושה מינונים, היה את הנמוך, את הבינוני ואת הגבוה. הנמוך והבינוני נשלחו לקבל חיסונים של פייזר. אני קיבלתי את הגבוה, ואז הם הוסיפו עוד סשן של ניסויים לעוד יותר גבוה. אז אני קיבלתי את הגבוה, לא את העוד יותר גבוה.
עכשיו, אם אתה תלך לקחת את הבוסטר של פייזר, של מודרנה, אתה בעצם דפקת את הניסוי, כי לא תוכל להימנות על משתתפי הניסוי, ואי אפשר לקחת את התוצאות, אם תהיה בריא או תהיה חולה חלילה, במבחני הניסוי. וזאת ההתלבטות, האם לדפוק את הניסוי או להגן על עצמך.
נכון. אני מצידי לקבל מנה שלישית מהניסוי, ולהמשיך את הניסוי. זאת אומרת... אני עשיתי בדיקה סרולוגית פשוט, כדי באמת להשלים את זה. עשיתי היום בדיקה סרולוגית, וקיבלתי את אותה שלילית.
לא, סרולוגית זה לא שלילית. כמה נוגדנים יש לך?
לא, לא, זה לא נוגדנים. זה שואל רק אם הוא חולה או חלה.
בסרולוגית לא מקבלים את הנוגדנים?
לא, זאת בדיקת נוגדנים. סרולוגית רק אומר, אם יש לך כרגע את הסרולוגיה של הנגיף. האם הנגיף יסתובב אצלך בדם?
טוב, בואו נשמע רגע את
התגובה. שאלתי אותם שם בבדיקות, אם הבדיקה נותנת לי רק אם הייתי חולה, או שגם אם מחוסן, זאת אומרת, אם מגלה את הנוגדנים של החיסון, הם אמרו לי, גם את הנוגדנים של החיסון זה אמור לגלל. כלומר, אם קיבלת חיסון, אתה אמור לראות בסרולוגית תשובה חיובית.
טוב, משרד הביטחון אומר, משתתפי הניסוי ברילייף זכאים לתו ירוק. קודם כל יש לך תו ירוק. נושא הערכת התו הירוק לנסיינים נמצא בשיח מתקדם מול משרד הבריאות. המרכזים הרפואיים נמצאים בקשר עם הנסיינים ויעדכנו בכל התפתחות. התגובה קצת חשודה, כי אם הם זכאים לתו ירוק, למה צריך שיח כדי להאריך אותו? סימן שהוא מתפוגג, כי אולי זה, אולי גם אצלכם סופרים שישה חודשים מהזריקה השנייה. לכן, בקיצור, נראה לי אתה קצת בתקלה. יש איזה תגמול על ההשתתפות בניסוי הזה, או שאתה סתם פטריוט?
יש תגמול, האמת היא שהתנדבתי עוד לפני שידעתי על התגמול, זה באמת היה בקט פטריוטי, והאמת, וגם כי רציתי, הנסיינים קיבלו את החיסון עוד לפני שגיעה קבוצת הגיל שלי, אז אמרתי, אני רוצה להתחסן, אני אלך להתנדב, אני בטח אקבל חיסון קודם. טוב, היה שקיבלתי את החיסון בערך שבוע לפני קבוצת הגיל שלי, אז זה לא היה כזה, אבל כן, לא, אני חשוב לי שהניסוי יצליח, ואני חושב שאני רואה בזה גם ערך, חשוב שלמדינת ישראל יהיה אפשרות לייצר.
למרות כל מה ששמענו ממנהל המכון הפורש ברעיון, שתרפדו ואחר כך, בקיצור, מאחלים לך הרבה מאוד בריאות, אריאל בראון, תודה.
תודה רבה לך.
תודה גם לכם.
היית משתתף בזה?
כן, בשעתו כן. כלומר, לפני שהיו חיסוני פייזר ואמרו, אנחנו מתחילים לעבוד על חיסון ישראלי, הייתי מתנדב. עכשיו, המצב הוא בכלל לא אתי. כלומר, אם יש לך מגפה קטלנית שמשתוללת בארץ, קטלנית, לא באחוזים אדירים, אבל עדיין היא יכולה להרוג. ויש לך חיסון יעיל, פייזר לצורך העניין, זה כמעט לא אתי לעשות עכשיו ניסוי ולהגיד, אתם תמשיכו בניסוי בלי להגן על עצמכם.
אבל מצד שני יש נסיבות מקלות, כי אתה התחלת את הניסוי לפני שהיה חיסון.
נכון, אבל השאלה אם זה גם אתי להמשיך אותו, כמו שהם הפסיקו את הניסוי במינונים הנמוכים, כי אמרו, אנחנו רואים שזה לא מגן, לכן אנחנו לא, זה לא אתי להמשיך במינונים נמוכים. עכשיו, אם הבדיקה שלו היא משקפת משהו, אז אין לו נוגדנים, והוא גם לא חלה. בעיה,
בוא נשמע
בעיה
משהו קשה. יותר אופטימי, אריה. רינה כהן, מורה לאנגלית, מורה מיובת לאנגלית, שלום.
שלום
היי,
לך.
היי, שלום.
אוי, איזה נחמדת. בקיצור, חסרים לנו מורים לאנגלית, והביאו אותך, 650 מורים לאנגלית חסרים, את גדלת באורגון, וושינגטון סטייט, עד גיל 18, נכון? מה קרה איתך אחר כך?
אז ראשון, שמחה להיות כאן, תודה. אחר כך אני הייתי כאן בארץ לשנה וחצי, למדתי כאן במדרשה, ואז חזרתי לארצות הברית באוניברסיטה וגם ללמד בספר דתי שם. לימדתי שם 8 שנים, ועכשיו אני שמחה להיות כאן בארץ ללמד אנגלית.
ושמעת שמחפשים בארץ מורים לאנגלית ואמרת, הנה אני בא?
אז באמת הגעתי עם קבוצה שנקראת תלמה, שזה ארגון שמביא מורים ומורות מחול לארץ כדי לעזור בחיסור מורים בפריפריה. אז הם מביאים מורים שדוברי אנגלית ולמד אנגלית בפריפריה כאן בישראל, ואני הגעתי איתם.
ובאיזה בית ספר את מלמדת?
אני מלמדת בנוף הגליל, בבית ספר ממלכתי דתי יסודי שנקרא ארבל, והם באמת, הם מכניסים אותי, ואני מרגישה כאילו חלק מהמשפחה כפר שם.
אוי, זה יופי. נמצא איתנו אלון פוטרמן, המנכ״ל, שלום אלון.
שלום לך.
שלום לכולם.
ספר לנו ככה.
מבצע יוצא מן הכלל, ספר עליו קצת.
רכבת אווירית.
תודה רבה. אז קודם כל רינה היא באמת מורה נפלאה, והיא חלק מקהילה שהולכת וגדלה של מורים מקהילות יהודיות בתפוצות, ששמחים להגיע לישראל וללמד אנגלית בפריפריה. חלקם מגיעים לתוכנית קיץ וחלקם מגיעים לתוכנית שנתית. אנחנו פתחנו השבוע 4 מוקדים של התוכנית השנתית הזו, נוף הגליל, אילת, כפר הנוער בן שמן ועין גדי. ובתוכנית הקיץ שלנו יש למעלה מ-40 רשויות בפריפריה שלוקחות חלק בתגבור תלמידים במקצוע הליבה והוא אנגלית. אני עוד שמח לספר לכם שלמעלה מ-1,000 מורים ביקשו לקחת חלק במיזם הנפלא הזה.
והם באים לשנה, ל5 שנים, לעלות לארץ? מה הבסיס?
אז לשמחתי הגדולה, אלה שמגיעים לשנה, יש לנו רקורד היום של למעלה מ-66% שגם עולים לבסוף לארץ.
רגע, זה לא דבר שמתחיל היום, זה כבר דבר שנמשך.
נכון, אנחנו בעצם פותחים היום את שנת הלימודים עם 4 מוקדים, שזה שיא חדש עבורנו, ולמעלה מ-1,000 מורים שמבקשים לקחת חלק במוקדים האלה ואחרים, שגם זה שיא חדש עבורנו. עכשיו זה קורה על רקע דוח מבקר המדינה, שיצא לא מזמן, ומעיד על כך שחסרים 650 מורים מוסמכים לאנגלית, בעיקר בפריפריה החברתית והגיאוגרפית. על כן אנחנו יוצאים בקריאה היום לשרת החינוך, לתת מענה, לתפוס את המורים האלה בשתי ידיים ולהפוך את ישראל לביתם. כאמור, 2/3 מהם בוחרים לבסוף לעלות לארץ. במסלול שכזה של טרום עלייה יחד עם תלמה, יכול לאפשר להם לבחור לגור וללמד בבתי הספר בפריפריה.
תגיד, אם מבקר המדינה יגיד שחסרים לנו חברי כנסת טובים, אתם תביאו לנו סנאטורים? מה?
עזוב אותך מסנאטורים.
למה אתה
תתגעגע לחברי כנסת?
למה אתה לוקח בלי שם? אנחנו אנשי חינוך ששמחים להקים את הקהילות האלה. אגב, בקהילות האלה יש גם מורים ישראלים שמלמדים מקצועות אחרים שבהם יש מחסור.
תגידי, רינה, איך התלמידים מתייחסים אלייך? שנייה, אלון. רינה? בסדר?
עוד לא הקייתי את התלמידים, בעזרת השם מחר אנחנו מתחילים את הלימודים.
אז אנחנו רק רוצים להזהיר אותך, זה ישראלים, כן? הנימוסים זה לא משהו, זה לא הצד החזק.
רינה כבר לימדה בארץ בעבר בתוכניות אחרות שלנו, היא יכולה על כולם, גם על התלמידים.
רינה כהן ואלון פוטרמן, שנת לימודים מוצלחת ובריאה שתהיה לכם, תודה.
תודה רבה לכם, שנה טובה.
תודה רבה.
ערב טוב.
דני דנון, יושב ראש הליכוד העולמי לשעבר, שגריר באום, שלום.
שלום לך, ערב טוב.
ערב טוב, בן, ערב טוב, אריה.
אז מה הם רוצים עכשיו?
יש לאום תוכנית לזיכרון השואה, לחינוך, להנחלת זכר השואה, ואז הם מקיימים כנס על זה שישראל מנשלת את הבדואים בנגב? מה העניין?
קודם כל, תקופת הקורונה שיתקה את פעילות האום בשנה וחצי האחרונות, וזה לא היה רע כל כך, כי אם... לא עסקו בדברים שתיארתם, אבל בהחלט זה מצער. צריך גם קודם כל להבין במה מדובר. לא מדובר בהחלטה של מדינות עוינות לישראל. להפך, מדובר בהחלטה שמדינת ישראל יזמה בעבר, שהאום יעסוק בהנצחת השואה ובחינוך. החלטה מבורכת שעברה בעצרת הכללית, ואפילו הקימו מחלקה.
איך הגענו מפה לנישול הבדואים בדיוק?
כי אותו גוף שהיום פועל באום, מחפש דרכים לפגוע בישראל, ובכל נושא, זה יכול להיות בנושא איכות סביבה, ואפילו בנושא זיכרון השואה, מנסים לפגוע בישראל, זה מקומם. אתה יודע שזה קורה בתוך ועדות כמו של איכות הסביבה והכלכלה ודברים אחרים, אתה אומר, אתה יודע, זה חלק מהמשחק הפוליטי. אבל שלוקחים את הוועדה הזאת שהוקמה באמת לעסוק בפעילות חינוכית, ודרך אגב, עשתה דברים טובים בעבר.
מי קבע את הרכב הוועדה הזאת?
הוועדה היא מורכבת במרכאות ממקצוענים, מאנשי אום שעובדים, מקבלים מזכורת מהאום, ואמורים לעשות פעילות מקצועית. לצערנו, אנחנו מבינים ששום דבר שם לא מקצועי, זה מוטה נגד ישראל. אני בזמנו, מה שעשיתי, כל שנה הייתי מגיע אליהם עם רשימת רעיונות לאירועים וכנסים, כדי שלא יכניסו בדלת האחורית את הדברים האלו. לצערי, עכשיו אחרי שחזרו עם פגרת הקורונה, הם באו עם הרעיון המעוות הזה, שאני מקווה שהוא יבוטל, ולא באמת השתמשו במעט כסף שהם יקצו לחינוך ולזיכרון השואה, השתמשו בזה להסתה נגד ישראל. אם רוצים לדון, דרך אגב, בנושא הבדואים, יש מספיק ועדות אחרות באום שיכולות לעסוק בנושאים האלו.
אם הם לא מבטלים את זה, אנחנו יכולים להכריז מלחמה על האום? מה אתה מציע?
מלחמה...
הם יקחו את גלעד ארדן בשבי מיד, מה אתה... איך אתה יכול לעשות דבר כזה, הרי? כן.
הדבר הכי שאנחנו יכולים לעשות, ועשינו אותו בעבר, הוא הצהרתי, זה להפסיק לשלם את מיסי החבר. מדובר במספר מיליוני דולרים בשנה שאנחנו משלמים. זה נחמד, זה טוב, אבל בסופו של דבר, אם אתה לא משלם את המיסי חבר במשך כמה שנים, אתה מאבד את זכות ההצבעה שלך. אז דרך אגב, זה רעיון שאני כן הייתי שוקל, כי זה באמת היה מעביר את המסר ואת המחאה שלנו לקזב את הסכום של התקציב של המחלקה הזאת מהדמי חבר שאנחנו מעבירים.
לא פשוט יותר להסביר להם שהמפלגה שמייצגת את הבדואים בנגב נמצאת עכשיו בקואליציה ומקבלת אומנם הסכום שמדברים עליו מאוד מוגזם, אבל הרבה מאוד כסף בממשלה?
אני חושב שצריך להקים פה כל צעקה, כי זה באמת, זה נושא רגיש. ואני אומר, דרך אגב, תמיד אמרתי באום, אין לי בעיה עם ביקורת. תבקרו אותנו כמה שאתם רוצים. ושאתם מכניסים דברים לא הגיוניים, דברים אנטישמיים, מוסר כפול, כמו במקרה הזה, זה חציית קווים, ופה אנחנו צריכים להילחם על כך. זה לא קשור איזה ממשלה יש פה, איזה קואליציה, זה בפירוש אנטישמיות.
עכשיו, כנשיא הליכוד העולמי, אתה אחרי עכשיו בעצם הנתניהו, בהוואי, זה חלק מהעולם.
קודם כל יושב ראש הליכוד, לא נשיא, שלא ניקח תואר שלו לנו. שנית, בהוואי אין לנו עדיין סניף. יכול להיות שבקרוב נצליח לאתר שם מישהו מהקהילה היהודית.
יש, ממש כרגע יש לכם.
כרגע יש. דני דנון, תודה רבה לך.
תודה רבה.
אורחים ומפיקים אסף נבו ונדב רוזמן, אחראי על שידור איציק אהרון, עורך בדיגיטל ג'וני דוב, אחרי ספורט עם קופן שף ומוטי חביב, מחר יום רביעי.
יום רביעי, אני לוקח נכד לכיתה א', ואחר כך נתעסק בתוכנית.
מזל טוב, נתראה פה מחר, ביי.